ברוכים הבאים לעוד פרק בפודקאסט ציפור פיננסית.
היי חברים, רגע לפני שנצא לפרק המעולה של ציפור, אני מתרגש להזמין אתכם לפודקאסט שלנו, פשוט נדל"ן, שבו אני, יאב שפינרד מקפטן אינבסט, מארח את מיטב המומחים ומביא לכם את כל מה שאתם צריכים לדעת בשביל לקנות דירה ראשונה להשקעה בישראל.
הפרק הזה נערך על ידי רן זהבי. האזנה נעימה.
אני שלום לוי, הבעלים של קריאטיביטי ואליו, משרד יחסי ציבור ופודקסטר, יזם סדרתי בעולמות השיווק, איתי כמו תמיד תמיר שרון, מנהל בקהילה ציפור פיננסית ומלווה משקיעים בארצות הברית. אהלן תמיר.
אהלן, מה נשמע? צהריים טובים.
צהריים טובים?
כיף להיות פה עוד פעם.
כיף להיות פה. טוב, אז היום איתנו אחד מה... בעלי הפודקאסטים הכי הכי מובילים בישראל בתחום הפיננסי, ולפני זה הוא מנכ"ל אינבסטור 360, עומר רבינוביץ', בוקר טוב.
בוקר טוב.
טוב, אז אנחנו ממש שמחים לארח אותך, ואני חייב להגיד באופן אישי, אני עוקב אחרי הפודקאסטים שלך, ויש הרבה מאוד תובנות מאוד מעניינים, מאוד מעניינות, וזה באמת כיף גדול, ואנחנו רוצים להביא את כל הערך הזה לאנשים שמאזינים לנו גם עכשיו.
אז יאללה, נעשה את זה, ננסה להיות הכי פרקטיים בעולם היום, ואני חושב שהם מאוד 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 מעניין.
טוב, אז בכלל, אתה רק בן 36, איך...
7, 7 כבר.
כבר 37, כן. טוב, מסל טוב. איך בעצם בן 37, בעלים של סוכנות לתכנון פיננסי, ויש לכם גם ניהול... כן,
פמילי אופיס. פמילי אופיס, מנהלים בערך 3.5 מיליארד, קצת יותר, תחת פיקוח המעטפת, באמת פעילות יחסית נרחבת, כאילו, גם ניהול תיקים, גם סוכנות
פיננסיים,
30
עובדים.
איך הגעת לזה?
אז האמת, זה התחיל בתובנה, אני מגיל צעיר מאוד אהבתי את הקטע של השקעות, קראתי דה מרקר בגיל ממש צעיר, ואז בצבא הבנתי פעם ראשונה בחיים, שכבר עשיתי קצת קורסים של הרשות לניירות ערך,
תוך כדי... גדלת בבית של כסף? מאיפה קיבלת את כל ה...
לא, תפקורים, שכירים, שכירים יחסית בכירים. אז okay. כאילו לא היו יזמים, אבל אז בצבא היה איזה פרויקט שכאילו אפשר לתת לחיילים גם צעירים, הייתי סמל, להעביר הרצאה. וזה פעם ראשונה שהבנתי את המונח, וגם כל הכבוד למי שמקשיב לפודקאסטים ומאזין בהקשר הזה, שידע זה כוח. הבנתי דווקא הרצאה ממש טובה על השקעות, מניות וכו. אז עשיתי בן 19, ופתאום סגן אלוף קורא לך לחדר, בתור הסן, מכינים לך קפה. עכשיו, בצבא, אני לא יודע, אנשים לא זוכים, זה היררכיה, סגן אלוף, זה סגן אלוף, כאילו, קפה. בוא רגע, שווה את ההרצאה, בוא רק תיתן לי את כמה מניות, אגח עם משהו על הפנסיוני, ואיכשהו הבנתי שזה מה שאני רוצה לעשות מגיל מאוד מאוד צעיר, שזה יתרון. רוב אנשים לא יודעים מגיל מאוד צעיר מה הם רוצים לעשות. אבל הגעתי לאוניברסיטה, בכל זאת, בן, יש שני הורים דוקטורים מהטכניון, לא להיות מנושן מהצבא, אתה צריך לעשות תואר רלוונטי, גם אם כבר היה לי את כל המבחנים של הרשות לניירות ערך. הלכתי לאוניברסיטה העברית, ושם ראיתי דבר מדהים. באוניברסיטה העברית, תואר כלכלה וחשבונאות, כלומר, תגיד הכי פיננסי בעולם, רוב האנשים, רוב הסטודנטים, שנה ב', שנה ג', הם לא קנו מניה בחיים שלהם. הם גם לא יודעים, כאילו הם שם יודעים, מודלים מורכבים לניתוח DCF, כל מיני מילים מפוצצות, אבל תכלס מכפיל רווח, איך הם מסתכלים, מוח הבחרים מניה, לא עשו את זה בחיים שלהם, הם לא יודעים. ואז אמרתי שם לעבד, יאללה, תנו לי לנסות להעביר קורס, כבר עשיתי וכו. ואז אמרו, תשמע, לא יודע, זה מתאים, אתה סטודנט שנה א', רופי שהתעניין שנה ג', אם מפה לשם באמת הלכתי... יום יום נרשום על הלוח, רוצה להיות כמו וורן באפט, יום שלישי, 8, הרצאת ההשערה, אמרו לי, תשמע, תצליח לגייס, תצליח לגייס, וזה באמת היה מאוד מאוד, הלכתי, הייתה שם מזכירה מיתולוגית, שלחה את זה ל-4, אמרתי לה, תקשיב, זה רק הוועד רצה, שלחה את זה ל-40 אלף איש, תואר ראשון, שני, שלישי, כאילו את הערב של ההרצאה, זה היה יופי בחוצמה קצת הישראלית, ואז באמת זה היה קורס מאוד מאוד מוצלח, ומשם זה התגלגל והתגלגל, ניהול תיקים, לקוחות, תמיד אבל הרעיון הוא, לדעתי, וגם אנשי מקצוע שאתם נעזרים בהם ומתכננים, ואני יודע שגם אתה עושה את זה וכו, זה, ומה שהנחה אותי כל החיים, וזה גם איך שכל כך צמחנו וגדלנו, זה להיות מאוד מאוד מוכוון לקוח. כלומר, בסוף יש, לא להסתכל על מה, ממה מרוויחים פה יותר או שם יותר, כאילו להבין פתרון לקוח. זה המהות של אינבסטור, הלקוח במרכז, יש את מורכבות החיים, ותרף נראה את מורכבות החיים, החיים הם מאוד מורכבים, למרות שיש איזה תחנות שפוגשים, ופשוט אוהבו את הגישה, וזה מאוד מאוד הצליח, ואני גם חושב שזה רק ההתחלה, כי ככל שתוחלת החיים, ותחשבו על זה היום, היה לי רק השבוע, ככל שתוחלת החיים עודה, ויש לך לקוחות שהם בני 100, זה נשמע מצחיק, כאילו, הילד הוא בן 70, אוקיי? אבל ההורה הוא בן 100. ותחשבו על זה, שעם גיל הפנסיה, ולא כולם פורשים בגיל 67, היום יש מצב שחיים יותר בפנסיה מאשר תקופת העבודה.
זאת אומרת, מי שנולד היום בטוח.
כן, ואז, כי גם הטכנולוגיה משתנה, אז לא בטוח שנשארים עד גיל 67 בעבודה. עכשיו, תחשוב מה זה, 40 שנה של מחייה, נגיד, מגיל 60 עד גיל 100, כל אחד וההוצאות שלו, משפחה אחת מוציאה 250 אלף, יש גם משפחות שלו סוגרות החודש עם פחות מ-600, אוקיי? אבל ניקח סתם דוגמה, 500 אלף שקל בשנה, כולל בתאמים, זה לא מוצאים 40, כולל בתאמים, עוזרים, ילדים, שפות את הדברים האלה. כפול 20 שנה, זה פתאום 20 מיליון שקל. עכשיו, אני אומר, בן אדם מן היישוב, 20 מיליון שקל, הוא תופס את אחת המשפחות העשירות בארץ. מה, 20 מיליון שקל, מה אתה יודע? אבל לא, זה סכום כסף שאתה תנהל במהלך ה-40 עד 60, ואנשים כן מוצאים בארץ, 30 אלף שקל בחודש, 35, זה לא, וזה לא כולל בתאמים, פה ושם, עזרה לילדים, אז צריך להתחיל לתכנן את זה, וזה חלק מזה לדבר, מגיל אפס, איך דואגים לילד, שלכם, איך הוא מגיע לגיל 100 פוטנציאלי, כמו שצריך, וזה לא כזה מורכב. ויש גירושים בדרך, ויש זה, וזוגית שנייה, וניהול כספי הורים, ומיליון דברים שאפשר לגעת בהם בנקודות, אבל תלכו אתם.
אוקיי, אז בואו באמת נתחיל לצלול לעומק. עכשיו נולד ילד. איך מתחילים לתכנן את החיסכון הראשון, את ההשקעה הראשונה לילד, כמה להפריש?
אז ככה, מסע החיים נולד באמת ילד, אפשר לתבקר עם תפקיד של הסבא והסבתא, או האמא והאבא, או ילדה. אבל פה באמת יש, לדעתי, המוצר הטוב ביותר כשהוא נולד, ואחרי זה נדבר גם על הוויכוח האינסופי בקרב הקהילות השונות.
דיבייט.
הדיבייט.
קופת גמל ההשקעה.
קופת גמל ההשקעה. מול
תיק עצמאי.
מול תיק עצמאי שמנהל, ניתן את היתרונות החסרונות, וניתן גם בסוף בזה, אבל בגיל אפס, היתרון בקופת גמל להשקעה הוא אדיר, כי בסופו של דבר, וברור שילד נולד שמפקידים את הכסף, לא חושבים שהוא ייקח את זה כפנסיה. אבל אם מישהו הפקיד, ועשינו פעם את החישוב המתמטי, אפשר לעשות את זה עוד פעם מהר,
יאללה, כן.
את הזה, הפקיד 10,000 שקל קטנים, אוקיי? וילד, הסרט אלפים במניות,
בגמל השקעה.
בגמל
השקעה.
רגע, בוא נתחיל רגע מחיסכון.
בגמל השקעה. גמל השקעה. גמל השקעה, 10,000 שקל.
לפני
הגמל השקעה. זה מסלול מנייתי. חיסכון לכל ילד, תבחרו מסלול מנייתי.
הרגע, בדיוק. הרי גם ככה, הוא לא יכול לבדוק את זה לפני גיל 18, אז בשביל מה להשקיע זה משהו שהוא לא במניות.
נכון. במיוחד עכשיו נשאר גם בתוך מניות, האם S&P או לא S&P, מדד או לא מדד.
לפחות עד גיל 5, אין בכלל מה לחשוב על משהו אחר. גם ככה הוא לא יכול להוציא את זה.
נכון, אבל דווקא, אז אני אגיד קודם כל,
בוא נסייג רגע שאנחנו לא עוסקים פה בפרק הזה בייעוץ השקעות, אנחנו עוסקים בלמידה ובהבנה של המוצרים, וקחו את זה מפה.
נכון, אבל דווקא המסע שלי הרבה פעמים היא כן ללכת, בוא נסביר למה זה כל כך חשוב להפקיד את הסכום הזה, קודם כל מתמטית. הפקדתי 10,000 שקל, וכל 7 שנים
בגמל השקעה אנחנו מדברים.
בגמל השקעה, בוא נגיד לצורך העניין S&P 500, אוקיי? וכל 7 שנים בממוצע, היסטורית, תסתכלו 10 שנים, 20 שנה, 30 שנה, ומי שסקפטי, שפשוט עשו בגוגל, what was the return of the S&P, והכל הוא כזה, 10%.
אני בדקתי, מה זה שהוא נוצר? 10%.
10% תשואה,
1960 ממש.
כן, זה 7% בשנה, אגב, בעשור האחרון היה קצת יותר אפילו מ-10%. אבל נשים את זה בצד, נגיד 10%. זה אומר שבגיל 7, ה-10,000 הופך ל-20, בגיל 14, 20 הופך ל-40, בגיל 21, ה-40 הופך ל-80, בגיל 28, ה-80 הופך ל-160, בגיל 35, ה-160 הופך ל-320, בגיל 42, ה-360 הופך להיות 720, בגיל 49, ה-720 הופך ל-1,440, בגיל 56, ה-1,440 הופך ל-2,880, בגיל הפרישה שלו אחרי זה, ה-63 מ-56,
שזה יהיה
5.5 מיליון שקל, בגיל 70, שזה הפרישה הרשמית שתהיה, 10 מיליון שקל, ואז, תיאורטית, אוקיי, כל ה-70 שנה היה לו אפס מס. אם הוא ייקח את זה כפנסיה...
ולא רק זה, יש לו, אם הוא יחיה עוד 50 שנה, יש לו כסף.
אם הוא ייקח את זה כפנסיה, בקופת גמל השקעה, לזכור, זה פנסיה מוכרת, אני רק מזכיר לכולם, יש שתי פנסיות, מזכה ומוכרת, מזכה, מזכה במשודי, מוכרת, פטור ממס. קופת גמל השקעה, עם המשפחה של הפנסיה המוכרת, פטור ממס, על 11 מיליון שקל, הוא מקבל 50 ומשהו אלף שקל, לכל החיים, כפנסיה.
זה אחרי הדמי ניהול ואחרי הכל?
את הזה. כן, עכשיו, עוד לא נדבר על הנושא של...
בלי קשר שהוא חסך לתרום גם לפנסיה.
אבל אם הוא לא היה עושה את זה דרך קופת גמל, יש פה הרבה נושאים, אבל רק המס הוא היה 2.8 מיליון שקל. עכשיו, אני יודע שחלק מהצופים בהם 2.8 מיליון שקל, כל המאזינים פה אומרים, בקטנה זה לא הרבה כסף.
אם יהיה לי את הכסף הזה, אז כן.
אבל לדעתי 2.8 מיליון שקל, זה לא מעט כסף. אוקיי, באמת, וזה חיסכון במס. עכשיו, הנקודה היא שאומרים, טוב, מה, כשאני מפקיד הילד בן, בגיל אפס, לא באמת, אני מתכוון שהוא ייקח את זה כפנסיה. אבל אני אומר לאנשים, לא נכון. כי אני רואה את כל הלקוחות שלי היום, וכל החבר'ה שהפקידו לכם, אתם זוכרים, היו פעם, את הקופות שאחרי 15 שנה, אומרים לך, זה פטור ממס, היה תמר, גדיש, כל מיני
קופות שמות. קופות גמל רגילות.
שמו לא קופות גמל, ואם לא תמשוך 15 שנה, זה יהיה פטור ממס.
ובדילמה הזאת אמרו, אני לא נוגע, אבל שנייה. פה הם לא אומרים את זה.
לא, ושם כל מי שהפקיד, הוא אמר, הוא לא באמת חשב, מה, אני אחזיק את זה 15 שנה? וואלה, ואף לקוח, לא נוגע, מעיז לגעת בזה, כי עכשיו זה פטור ממס. זאת אומרת, רגע, זה הכסף האחרון שאני אשתמש. ומהר מאוד גם הילד. עכשיו, איך מתחילים את החינוך פיננסי? אוקיי, נמשיך הלאה, הגענו אפס, יאללה, בוא נתקדם קצת את זה. הגענו לגיל 13, בר מצווה, אוקיי. ופה מתחיל חינוך פיננסי, ואני חוזר אחורה לגבי איזה מסלול. אני הייתי הולך על ה-S&P, כי המטרה שלנו היא, בהקשר הזה של ילדים, מבין היתר חינוך פיננסי. ויותר קל להסביר לילד בן 13 מה זה מדד, מאשר למה מור או מיטב הם החברה הכי טובה שתעשה את התשואה הכי טובה. לא נכנס בכלל מי יעשה יותר טוב. אני מדבר מבחינה לוגית של להסביר לילד. ילד בן 13 יכול להבין מה זה מדד. אתה קונה תעודה שיש בה... מכל החברות הגדולות, והשואלים אותו בבר מצווה, חמוד שלי, מה אתה רוצה? אתה רוצה, גם הסבא יכול לשאול אותו, גם הסבתא יכולה לשאול אותו עם מישהו, גם ההורים, אתה רוצה מתנה, או אתה רוצה שנפקיד לך בקופה. אוקיי, וזה יצמח, ומתחילים להסביר לו על הקונספט של ריבית דריבית וצועה, ויכולים להראות לו את זה, וזה כמה צמח, כמה הם הפקידו, מה הרווח, והקסם פה, ומלמדים אותו, וגם מסבירים לו, כשנולדת, חשבנו עליך, ואנחנו מבינים כמה זה חשוב לתכנן לטווח ארוך. עכשיו, אי אפשר להגיד לאנשים, זה חשוב לתכנן לטווח ארוך, אבל לא לעשות את זה. כלומר, הדבר הכי חזק זה שעשינו את זה, זה המג'יק, זה שעשינו את זה בגיל אפס, נולדת, תכננו לטווח ארוך.
עשינו ולימדנו אותך גם.
יפה, ואז גם הוא ילמד את הילדים שלו. הרי מה שומר על משפחות, הכסף במשפחות, הרי איך כל הכסף נוזל משפחה, שבסוף איזשהו דור הוא לא מחונך פיננסית, ו...
מתפרע
והכל בסטארט-אפ. ואז לגיל 13 זה פתר את הבעיה, ומגיל 13 אפשר בכל מיני אנקדוטות בחיים, נשאל אותו, תקשיב, יש מתנה, אפשר בקופה, את הדברים האלה, להראות לו קצת. ממשיכים הלאה. אזור גילאי נקרא לזה 18 עד 27, אוקיי, או 28, לפני שהוא מתחתן. פה לה הרבה אנשים שואלים את הדבר הבא, לקנות על הילד דירה, או לא לקנות על הילד דירה, או איך אני מתמודד. יש את כל סגת הנדלן לילדים, כי מצד אחד אנשים פוחדים שמחירי הנדלן
יברחו ויעלו, כן.
ויעלו להם. מצד שני, כאילו, זה הסיכון אחד. עכשיו, וגם יש הטבת מס די גדולה, כי מי שקונה דירה ראשונה, בדרך כלל זה תהיה דירה להשקעה, זה יהיה פטור ממס.
טוב, עומר, למה חשוב לקנות דירה ראשונה בשביל לגדר את עצמנו ממחירי הנדלן, לא?
תראו, אז פה זה נקודה שהיא לא יכולה משמעית. כלומר, הילד הגיע בגיל 18, הוא מתחיל לחסוך, הוא חוצך כסף. קודם כל, נתחיל לדבר, יש לו קצת כסף, עוד גם אין לו בהכרח כסף לדירה. כסף לדירה בגילאים צעירים זה יותר תלוי בהורים מאשר בילד, כי צריך את ההזרמה של ה... עון עצמי, בסוף בגיל 20, אין לו באמת את ה-500 אלף שקל עון עצמי לדירה. ואז יש את השאלה באמת איך הוא חוסך. הוא חוסך כאילו מגילאים צעירים, מתחילים עם תיק מסחר עצמאי, כאילו מבינים כולם שהבנקים הם קצת מגזימים בעמלות שלהם, ואז יש את כל הטריידים למיניהם, וזה לא משנה עכשיו אם זה אקסלנס טרייד, מיטב טרייד, כל הטריידים, אגב, זה לדעתי גם כולם על באותה טכנולוגיה, כמעט באותה תוכנת מסחר, אבל זה יותר זול מהבנק.
עכשיו הם שיפרו את הפלטפורמה.
שיפרו את הפלטפורמה, נכון, אבל זה מסחר, או באמת לעשות קופת גמל להשקעה. ואחרי זה ניגע בדירה. ופה יש טיעונים טובים בשני הצדדים. באים החבר'ה שאומרים את המסחר עצמאי, א', יש בזה משהו נחמד, רגשית, כאילו אתה פותח חשבון, וזה, יש בזה משהו שהוא... ב', כביכול, אם אתה מאוד מאמין במדדים, לצורך העניין, הרוב המדדים המוכרים זה ה-S&P והנסדק, אגב, נתנו תשואה טובה מאוד, הנסדק לדעתי בסוף האחרון נתן כמעט 13% בשנה, יותר אפילו מה-S&P, וה-S&P גם, וגם...
MCWI?
לא, ניקח את ה-QQQ נגיד, ואת ה-SPI או את ה-VOO, ואתה אומר, תשמע, עם המדד הזה אני יכול לרוץ גם 30 שנה, אז גם אין לי אירועי מס בדרך, אוקיי? ועל פניו זה נשמע תזה מאוד מאוד חזקה. עלויות יחסית דמוכות, נכון, כן יש איזה דמי ניהול מינימליים של החשבון.
או קרנות עיריות.
רגע, אבל השאלה אם פה לא יישאר להיות...
אבל בוא נקרא לזה...
בדיוק, השאלה מה הנצח, הדמי ניהול ששילמתי כאן על, על קופת גמל להשקעה, שיש דמי ניהול, כי זה מסלול S&P, אבל הדמי ניהול שלו גבוהים, או לעומת החשבון מסחר עצמאי.
אז קודם כל, העלויות לא כאלה גבוהות, זה לא יכול להיות שזה ממש באפס, כי בכל זאת, דמי ניהול מינימליים, יש איזה שהוא משהו, בטרפטורים וזה, מתחקים, אבל...
בתיק עצמאי?
בתיק עצמאי, כאילו, זה לא אפס, 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 כאילו, כן יש איזה, כאילו, עמנת קנייה מחירה וטיפה דמי ניהול תיק, אבל התזה היא תזה שהיא נשמעת מאוד מאוד הגיונית. תזה נוספת שנשמעת מאוד מאוד הגיונית, באים ואומרים את הדבר הבא. מה הרווח בקופת גמל ההשקעה, אם אתה עושה לצורך העניין מחכה S&P, כדי שנשווה תפוח לתפוח, אומרים לך את הדבר הבא. אחד, אתה מרוויח שלושה דברים. אחד, אם במקרה השוק עלה 300%, וכרגע יש נושא של מכפילים, לא ניכנס למה זה מכפילי רווח, אבל נראה שהשוק מאוד מאוד גבוה. אגב, זה לא קורה הרבה. זה קורה ממש, אני מרגיש שהשוק הוא במחירי בועה פעם ב-10 שנים. אוקיי, זה לא כל שני וחמישי שכאילו מרגישים ממש. אגב, וגם עכשיו סי כל הזמנים, ואנשים אומרים שהשוק בבועה, הוא לא בבועה, אוקיי?
הוא יקר.
אז אני אסביר גם את ה...
למה הוא לא בבועה?
אני...
עוד מה תיגע בזה?
נעשה, נגע את הדבר הזה. למה הוא פחות בועתי, הוא לא זול, אבל הוא הרבה פחות יקר ממה שנראה, ואני אסביר גם למה. בדיוק התייחסתי לזה בפודקאסט האחרון, נגיד, שעשיתי עם מישהו ממיטב, חן אמרה, אני בחור מבריק ממיטב, שהוא המומחה שם למניות חול, בהשקעות כאילו למתחילים, בדיוק ניתחנו את הדוחות של החברות הגדולות, מייקרוסופט, אנווידיה, אפל, כי הם נותנות את
את
את המשקל ואת הטון, כן.
בדיוק, ונשאלת השאלה אם הן יקרות או לא יקרות, ואם הן לא יקרות, אז אני אגיד, אם הן לא יקרות, אז
וזה המכפילים,
והפייסבוק, אז אני אביא רגע תזה, כאילו, מאוד מעניינת לגבי השוק המרכב, אבל לפני זה רגע, בואו נסיים את הנקודה, ואז פעם בעשר שנים, אבל שזה יקר מובהק, קופת גמל ההשקעה מאפשרת לי לעבור נגיד במסלול ה-S&P, במסלול נגיד כללי, וזה לא אירוע מס. עכשיו, מה הבעיה עם אירועי מס הזה? זה נשמע מאוד מאוד תמים, אבל אני כבר עוסק בתחום עונת 13 שנה במשפחות הזה, ווואלה, יש לי לקוחות, הנה, לפני שלושה שבועות הגיע לי לקוח, שהוא במקרה השקיע במייקרוסופט ואפל וזה רק לפני... 20 שנה, יש גם כאלה אנשים.
אז הוא כנראה מיליון ברמות.
לא, תיק עצמאי לא גדול, אוקיי, היה נגיד לדעתי 900,000 שקל, רק היום זה שווה איזה 9 מיליון שקל.
נו, הנה, אמרתי שהוא מיליונר.
מיליונר, תשמע, יש שם כבר, נכון.
מיליונר זה היום...
כמעט קשיר.
היום מיליון שקל זה לא הרבה.
יפה. לא, זה לא, כלומר, נכון. הבן אדם אמין, נכון.
קודם כל הכבוד.
אבל, שנייה, אבל, אתה יודע, יש לך זה. עכשיו, נגיד הוא רוצה לעשות שינוי, זה לא 25% מס, זה גם 28% מס, כי אתה במס, בהגדרה, גם אתה לא עובד, אתה במס יסף. כי יש לך 25% מס, אבל כשהרווחים מאוד גדולים, אתה נכנס גם לאזור שמעל הכנסה מסוימת, אם אתה מממש, הרי יש לך את המשכורת, כל מה שמימשת בשנה מסוימת, זה משכורת פלוס מה שמימשת פלוס חירות, אם זה עבר לצורך העניין את ה-700,000 שקל בשנה, אז אתה משלם עוד 3%. מה שאומר שבטרייד, אם אני הייטקיסט ומרוויח הרבה, אוקיי? ויש
כל עשירון עליון חוטף את המס יסף הזה.
לא כל עשירון, כל עשירון עליון שתי משכורות גבוהות. לא, נכון. חלק גדול ממה שתהיה הרסיב וזה, אז אתה ב-28. עכשיו, בקופת גמל, זה השקעה, עכשיו, אתה לא רוצה לממש, אתה כולה רוצה לשנות מסלול. אוקיי, גם אתה קונה S&P, אתה קונה משהו במקום ה-S&P, אתה תעשה שינוי פעם ב-10 שנים. אז שילמת עוד 3% מס, שזה כמו שווה ערך ל-0.3%, כי אם ה-S&P עושה 10% בשנה, לא שילמת 25, שילמת 0.3. שתיים, הקדמת טיפה את התשלום מס, כי לא דחית אותו, ודחיית מס שווה המון המון כסף. אחרי זה יכול לעשות איזה מספר, ותראו שלמרות ששמעת את זה, וזה נשמע לא הגיוני, אתה עדיין טועה, כי הפער בין דחיית מס ולא דחיית מס הוא כל כך גבוה. ושלוש, יש עוד נקודה. קופת גמל ההשקעה, היא משהו שאתה משלם עליו 25%, נגיד לא לקחנו אותה כפנסיה באפס, 3% בניקוי אינפלציה. עכשיו, האינפלציה, אתם יודעים מה שאני אגיד, מה אתם מניחים שתהיה אינפלציה בעשור, האינפלציה הממוצעת השנתית בעשור הקרוב? סתם, זרקו מספר.
בישראל או
בארצות הברית?
3-4%, לא יודע בדיוק כמה.
בוא נלך על
5%.
לא, 5%, אז קופת גמל בטוח זה. לא, נגיד, נעשה את הסנריו יפה, נגיד 3%, אחרי זה נלך ל-5%, ואחרי זה גם נלך ל-2%, אוקיי? אבל בוא נניח 3%. קופת גמל, השקעה אמרתי, אני לוקח את המס הריאלי בניקוי אינפלציה. כשאתה משקיע ב-S&P, אתה מקבל את המיסוי הדולרי, כלומר, אתה מקבל את ה... קנית את ה-VOO, SPY, זה מה שהרוב קונים אגב, את הוונגרד או את זה, אז אתה שם 25%, אבל לא בניקוי. אינפלציה, את הרווח הדולרי. עכשיו, ההגנת אינפלציה הזאת, נגיד האינפלציה 3%, אז זה אומר שה-3% רווח, שילמתי פחות 25%. כלומר, לא שילמתי מס. שזה שווה 0.75. למה 0.75? כי היה רווח, נגיד, של 10%, אבל מתוך הרווח הזה, ה-3% לא שילמתי מס, אני אשלם רק את 25%. אז ה-3%, תכפילו את זה ב-25%, אוקיי? אז אתה מקבל 0.75. עכשיו, קופת גמל השקעה, זה לא עוד 3%, בוא, היום המחירים, זה פחות יותר המחירים.
כן, אבל מה שאומרים ש...
0.75.
אבל יש כל מיני עמלות נסתרות שמדברים עליהן, מנוסף ל-0.75.
איזה עמלות נסתרות?
רגע, יש לך את הדמי ניהול, נגיד, 0.5 או בין 0.5 ל-0.7.
אפילו כך 0.75. ב-0.75, בעצם, שילמת כמעט... כלום. עכשיו, חוזר אותו סיפור של אותו לקוח שהגיע אליי, שבאמת קנה מניות לפני המון שנים, ובמקרה הוא גם המניות שהוא השאיר, זה אפל, אנווידיה...
הוא רוצה לדחות מס
עכשיו. מייקרוסופט וזה. עכשיו יש הבעיה.
וגם הוא חשוף למס ירושה.
עבר 20 שנה, הוא קנה את זה בגיל 50, אבל היום הוא בגיל 70. מתחיל מס ירושה, מס זה, עכשיו, אמר לי, תשמע, אמיתי, אני מתבאס רצח, אם הייתי מקשיב לפודקאסט שלך, הוא אמר לי, הקשבתי לפודקאסט שלך,
טוב, מה יכול לעשות?
לפני לא, לפני לא, לפני כבר כמה שנים, ואתה הסברת דבר נורא חכם, תשקיע דרך ה-IRA, ה-IRA זה מכשיר שאתה יכול כאילו בעצמך, ומי שעצמאי יכול לפתוח קרן השתלמות מעבר, ותקרא לנהל בעצמו מי שיותר זה, ואז יכולתי להתעסק, א', דחיית מס, מס מופחת והכל. אבל היום, אז הוא הקשבתי, והיום אני כבר בגיש, אני מתחיל לדוג ממס עיזבון, כי זה כבר 70 פלוס, שזה לא נעים לקבל את ה-40% מס של האמריקאים.
מאוד מאוד מסוכן, כאילו...
ואז, עוד פעם, הוא בלופ, כי הוא לא היה בתוך מכשיר דחיית מס, אז הוא חייב למכור כאילו ב-28% מס, גם לא ב-25, כאילו שזה הכי מבאס שיש, כאילו זה אפילו... לא... ואת התחיית מס, אז לנסות להגיע לתחיית מס, אז אם אני לקחת את התזה של הקופת גמל להשקעה, מרוויחים את ההגנת אינפלציה, שהיא שווה 0.75 ב-3% אינפלציה, אגב ב-5% אינפלציה שווה 1.25%, וב-2% אינפלציה היא שווה 0.5%, כלומר, זה האינפלציה כפול 25% מס, מי שבאייטק משכורות גבוהות, זה האינפלציה כפול 28% מס, כי הוא במס יסף, אפשר לעבור בין מסלולים, עכשיו, אומרים לי, תשמע, ואני רוצה רק את ה-S&P, אבל אנשים לא נכון. אנחנו נגיד, יש לנו נועל, אוקיי, שנקרא נועל משבר. מה זה נועל משבר? שימו לב, במשברים, אוקיי, תמיד קוראים שני דברים. הדולר קופץ, אתה יכול להסביר למה הדולר קופץ, אבל תקחו את הקורונה, זה דוגמה קלאסית.
וגם המלחמה עכשיו.
גם המלחמה, אבל המלחמה זה יותר זווית ישראלית, אז הדולר קפץ, אבל בקורונה הדולר קפץ, כאילו... כי יש משבר, אני אסביר למה, והנסדק בדרך כלל, חברות טכנולוגיה יורדות הרבה יותר מהחברות מה-S&P. כי הטכנולוגיה בדרך כלל, הנסדק עולה יותר כשאנשים אופטימיים, ויורד יותר במשברים. איזה חברות מכפילים יותר גבוהים?
חברות צמיחה ו...
היסטורית. צמיחה יורד יותר במשברים.
וריבית גבוהה.
ואז, סתם לדוגמה, יש מסלול היום באחת החברות שנקרא מסלול נסדק שקלי. עכשיו, תחשבו בקורונה, בן אדם היה עובר מה-S&P לנסדק שקלי. מה הוא בעצם עשה? הוא אמיר דולרים לשקלים ב-3.9,
הוא הפסיד פעמיים.
הוא הרוויח פעמיים.
הרוויח פעמיים, סליחה.
הרוויח פעמיים, נכון, למה? הוא אמר, נסדק שקלי, זה כאילו, אמרנו את הדולרים בשיא היוקר לנמוך, וקנית את הנסדק בשפל. עכשיו, ההבדל בין זה לבין ה-S&P, לדעתי היה זה 50%, כי הנסדק עלה הרבה יותר, וגם הדולר נפל ל-3.1, כאילו, אחרי זה. 2020 היה אחרי הדולר 3.9, 2021, השקל כבר היה ב-3.1. 3.8, שבנק ישראל קנה את כל הדולרים. עכשיו, אז הוא, זה שינוי. עכשיו, אני אומר, תעשו את השינוי, לא תעשו את השינוי, אבל היכולת לשנות היא שווה משהו. תתמחרו את זה, 0.1, 0.2, 0.3, כל אחד. אז הוא, זה לא... השינוי הזה ספציפית
יותר 50%. אני מסכים איתך שזה שווה. כן.
ואז אתה אומר את הדבר הבא. שוקחים את הכל, אני חושב שזה לא חד משמעית, אפשר גם וגם, אל תשכחו קופת גמל השקעה, זה גם מוצר שמוגבל בכמה כסף אפשר להשקיע בו, אבל כל הפואנטה הזאת הייתה איפשהו בגילי מתחתם לצבור כסף, תעשו את המסחר עצמאי, תעשו את הקופת גמל, אחלה, זה מתחילים.
העיקר תשקיעו.
תשקיעו, תעשו משהו שהוא לא כלום. ואז הגענו באמת לנושא הדירה. והרבה אומרים בארץ, אתם רוצים שנתחיל מהדירה, או למה השוק לדעתי הוא פחות בועתי ממה שחושבים?
רגע, אתה מדבר על שוק הנדלן פחות בועתי?
לא, השוק המניות.
בוא נדבר על שוק המניות.
כי זה מעניין אנשים, יפה. אז התזה האחת באה ואומרת, תקשיבו, שוק המניות מכפיל 20, מכפיל 20 ב-S&P, מכפיל 20 עתידי, שזה גבוה.
לרווחים בשנה הבאה.
בשנה הבאה, כן, על השנה הבאה, מכפיל 20, זה מייצג כאילו 5% בשנה, מכפיל המוצע של ה-S&P, גם על זה יש ויכוחים. ייקח
20 שנה כביכול להחזיר.
להכפיל את הכסף, כן. כביכול את הזה, אבל מכפיל 20 היסטורית, אומרים, זה מעל הממוצע, וכל מה שמעל הממוצע נראה יקר, אוקיי. הממוצע יותר 15, 16, 17, גם זה שוויכוחים, כי תלוי איך מודדים תמיד, כי יש את ה... זה, אבל בוא נגיד קצת מעל הממוצע. מצד שני, אם אנחנו רגע ניקח את השבע מגניפיסנט, הגדולות, מה שנקרא, מייקרוסופט, היא באמת חברה שמי שמבין אותה, היא מצדיקה מכפיל קצת יותר גבוה מהממוצע. למה? הכל צומח שם. האזור... צומח כמעט, הענן צומח כמעט בהגדרה.
העולם רק התחיל להיכנס לענן.
הגיימינג, שהם גם שומעים אותו למודל SAS, סופטוור הזה, כאילו, צומח, זה, הכל שם כאילו צומח, אוקיי? אפל, מי שמבין את ה... מי שפעם עשיתי זה ניסוי, אני עם אנדרואיד. אתה עם אפל או אנדרואיד?
אפל.
אפל, אתה?
אנדרואיד, אנדרואיד.
אנדרואיד, יפה. הדור שלנו זה יותר אנדרואיד, אצלך זה... ובאתי לבית קפה, ווואלה, אמרתי, תקשיבו, נגמרה לי הבטריה, עכשיו, אתה יודע, אני בלי, אם אין לך בטריה, אני גם אין לי אוטו, כי זה טסה, אני כבר לא הולך עם מפתח, אז אני צריך כאילו, זה פותח לי את האוטו, אני כאילו גמור. אז אמרתי, תקשיבו, אני חייב מתן דחוף. אמרו לי, אין בעיה. הלכו לי איזה 4, עכשיו, לא תגיד עכשיו, 5-6 מלצרים שם, כולם עם אייפון. עכשיו, האייפון, יש לו שתי מודלים, אחד הוא מרוויח על האייפון עצמו, ואתה יש לך אייפון? אתה הולך להחליף אותו או לא הולך להחליף אותו?
הולך.
מה? לא, להחליף אותו, לא, זה פלאפון אחר.
לא.
כשאני אומר, אז שתבין לאן זה הגיע, אני אומר, אתה הולך להחליף אותו, הוא אומר, לשדרג לאפל, הוא בכלל לא חשב בך שאני מתכוון לשאול אותו שהוא הולך להחליף לאנדרואיד, כאילו שתבין כמה זה חזק.
אבל הפוך גם.
נוסף שם.
אנדרואיד לא עוברים לאייפון.
בסדר, אבל גם היום, בתוך אפל, ככל שזה ממשקי יותר, יש שם את האפל, זה כבר לא כמו פעם רק מכשיר. אפל זה סרוויס, שיש לך שם את הקלאוד, ואת האייטונס, ואת הזה, כל דבר, גיימינג, כל כזה דבר, 30%, 30% זה אפל, טק, 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 ולא יודעים כלום. זה על פעם עוד שלך.
זה המונופול הכי חזק בעולם.
סופטוור זה סרוויס. אז אתה יודע, וזה משהו שהוא כל כך חזק, כי השולי רווח שזה, זה לא 100%, אבל זה הכי קרוב ל-100, כי כאילו, יש לך מכשיר, כל אפליקציה, טק, 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 מה שאתה מוריד, 30%, זה היה מלחמה שהייתה עם פורטנייט. אני יכול לבוא חברה, חברה, אבל שאנחנו מבינים את הכוח של הגדולות, הן באמת מצדיקות מכפיל קצת יותר גבוה, כי הן חברות מאוד מאוד חזקות היום, עם מודל עסקי מאוד מאוד טוב. ואז אם אני מנטרל אותם, השוק הוא לא כזה גבוה, הוא 15. כאילו, הוא לא כזה מכפיל גבוה. עכשיו, אתה אומר, אנווידיה גבוהה, אבל אנווידיה, אתה יודע, בעשור האחרון, בכמה הכפילה את הרווח? אנווידיה, צרוק מספר, בכמה הרווח של אנווידיה חברה גדולה, קשה לצמוח חברות גדולות, אנווידיה, בכמה הרווח גדל? פי 40. פי 40, חברה של פי 40. אז עזוב מה, הרווח, עזוב, המניה עשתה, מי שהשקיע קצת במניה, אנשים זה. אז כאילו שאתה אומר, חברה, היא לא תצמח פי 40, היא במכפיל 50, לא משנה מה, אבל גם אם תצמח בעשור הקרוב פי 5 ברווח, אז אתה כאילו קונה מכפיל זול. לא משנה. כלומר, הרעיון הוא, השוק הוא, לדעתי, מי שמבין שהגדולות הן מצדיקות איזושהי פרמיה טיפה יותר גדולה, כל השאר במכפיל סביר, זה גם הסיבה שיש, אבל בואו נמשיך הלאה. דירה. על אותו תזה שאומרים, אוקיי, דירה גם נראית, הנדל"ן נראה פה יקר, אוקיי. והרבה הורים של ילדים, באמת יש לנו דילמה, תשמע, אני צריך לתת שהוא לעזור לילד, אגב, זה יותר סיכון ההורה מלילד, כי מה שקורה, ההורה לא באמת רוצה שהילד שלו יגור בדימונה, או בקריית שמונה.
מה, אם הוא קונה דירה להשקעה, אתה מתכוון?
לא, אני אומר ככה, בסוף הסיכון הכי גדול, אני אומר לקוחות ששמני 50, 60 וזה, בסוף, הם רוצים לראות את הנכדים שלהם. האינטרס שלהם, לא שהנכד יגור
רחוק.
שלוש שעות נסיעה מהם, כי אין כסף. כלומר, ככל שהם יעזרו לילד לממש את מטרתו, שבסוף יהיה לו בסוף בית מגורים, מי שגר בעיקר בגוש דן, זה פחד, כי בסוף ההורה שגר בגוש דן, הוא רוצה שהילד יגור
קרוב.
ברור, שהוא יוכל לעזור לו גם. כן, ברור.
לא לעזור, הוא רוצה לראות את הנכדים, הוא יבוא כדי בחיים.
נכון, אבל גם הילד ירצה את זה, הוא רק לא יודע.
מה זה הילד? הילד לא יודע, הילד יעשה מה שהוא יכול.
לא משנה, אבל גם שהוא יהיה מבוגר, הוא ירצה עזרה בגן ובזה.
כן, לסבא ולסבתא יותר חשוב לראות את הנכד מלהורים. אוקיי, היום ההורים שלך רוצים לראות את הילדים שלך?
כן.
מה?
אני לא גר קרוב.
איפה אתה גר?
אני גר ליד קריית גת. וההורים שלי בכלל בצפון.
טוב, זה באמת מקרה...
לא משנה, ההורים שלי בראשון, ואני גר באבנה, וכן, ברור שזה חשוב להם.
ברור שזה חשוב להם, יפה. עכשיו, אז אני מסביר להורי, תקשיבו, יבוא יום שאתה תרצה את הזה, ואז כשהורי פתאום מבין, רגע, אני צריך לסייע לילד, שהיא עונה שאלה איך, מתי וכו, ופה זה שיקול מאוד עדין. עכשיו, כשהילד מאוד צעיר, מה היתרון? כל הגילאי 18 עד 24-25, אוקיי? הוא עוד מספיק רחוק מהחתונה, כי סביב החתונה תמיד כבר, זה כבר לא חכם לעזור ישר ליד החתונה, כי אז רגע הוא בא עם דירה, מה זה, מה הסד השני יבוא, אנחנו מדינת ישראל, יש פה איזה, הוא כבר זה, אז יש פה את הדירה, אבל בגלל מוצר, הרכישה היא בלי מס רכישה, אפשר לקנות דירות לא יקרות, אוקיי? אפשר גם לעשות עסקאות הרבה יותר טובות, כי מה שקורה בגילאים מאוחרים, בסוף אתה קונה, כי יש לחץ לא לפנות אותך, והילדים כבר בגנים, וזה אין לך זמן, אתה קונה הכי פרייר שיש. כלומר, ככל שיודע הגיל, הקנייה היא קניית פריירים. למה קניית פריירים? כי...
אילוץ.
לא, אילוץ, ויש לך אומר, אני לא עוברת בחיים יותר, ואם אנחנו נעבור
כל אחד
דירה,
בדיוק,
הכל מתגרש, ואת זה, ואז אתה קונה את הדירה בבנייה שיש, התפנתה הכי יקר. דווקא בגיל צעיר, אתה הולכת על עסקאות כמו מתחם טאבה, שאתה מקבל אותו בהנחה או משהו, אתה יכול להיות, לעשות עסקה יותר טובה, יש לך זמן, כן, יש לך יכולת. ואז גידרת את עצמך למחירי הנדל"ן. עכשיו, לקחתי הורי, נגיד, מפגש מהשבוע, בדיוק היה לי שיחה עם לקוח הזה, בין 50, שמה בדיוק הילד אחד בת 23, 20 ו-17. אז הוא שאלתי, אוקיי, איזה תשואה זה אמור להניב הדירה הזאת, אז בוא ניקח סתם את אזור חולון, יש לך שם אזור, לא יודע מה, 1,800,000, 1,900,000, דירות ישנות, באזור שמתחמי...
שלושה חדרים בטח.
כן, שלושה חדרים, שיפרו שלושה חדרים, פלוס ממד, פלוס מרפסת, פלוס זה, וזה ייקח עשור. ייקח עשור.
נחמד, התחלה טובה.
ייקח עשור. אז בוא נראה פחות יותר תשואה שעליה אפשר לצפות בגס, אוקיי? ועולה 1,800,000, כנראה ש... בסוף התאמה, כמו כל דירה כזו, דירת שלושה חדרים שפכת ארבעה חדרים, מרפסת וזה, חנת הזה, אתה יודע, 2.7, 2.6, לא משנה מה, יש בערך מיליון שקל עליית ערך. אז בוא נגיד, הדירה היום היא, בלי קשר למה יעשו מחירי הנדלן, כלומר, תקנה דירה חדשה היום, אזור, כאילו, זה עולה יותר. הממה, זה לוקח 10 שנים. זה אומר שבהגדרה, מה אתה מקבל היום? אתה משלם 2/3 מהמחיר. זה אומר שכל שנה בממוצע, בלי קשר למחירי הנדלן, יש לך 3% עליית ערך מתוקף ההתקדמות, אוקיי? 3% זה התשואות שכירות בארץ, הן נמוכות, אז זה 2.8, לא יודע מה.
3%
נקרא לזה. אז זה 6%, צמוד למחירי הנדלן. כי בעצם אם מחירי הנדלן יעלו, אז כאילו מן הסתם אתה תרוויח את העלייתך. אבל גם אם הם לא יעלו, אז אתה... אז יש את ההתקדמות, כאילו, של הפרויקט. נגיד, אח שעשיתי את זה באזור בפתח תקווה, שנקרא מתחם המוזיאון, אז באמת קנה במיליון וחצי. עברו 3 שנים. מחר, לדעתי, ב-2-1, לא משנה מה. כי פשוט הפרויקט, יש לו יותר חתימות, יש בו יותר זה, עבד 75. ואז כל הרעיון הזה...
בדיוק, הבניין הזה מלכודת מוות יהפוך להיות, חייבים כאילו לחדש אותו.
לא, לא, זה לא בניין, זה מתחמים. מתחמים, אזור שהוא מתחם.
במיוחד הבנייני רכבת.
ויש אזורים...
אין, לא...
אז אני לא מכיר את הדבר הזה, וכוח שזה מאוד צריך לבדוק וזה, רק מה שאני אומר זה, בגילאים צעירים, אל תרחמו לילד, תבדוק. זה בסוף תעשה, כי כאילו,
מה זה תחקור, תבדוק?
זה גם חינוך פיננסי. זה גם זה, יש הרבה תוכניות, הרבה מטורים בתחום את הדברים האלה, או דירה חלשה מקבלים 20%, 80%, כל מיני דברים, אבל הרעיון הוא, זה הדילמה אם להצמיד או לא להצמיד. once הגענו ל-25, פה כבר יש עוד שיקול, כי אמיתי, אם יש לו בן זוג או בת זוג, לילד שלכם, או אם אתם בזה, וואלה, תקנו דירה, אז באתם לחתונה עם דירה, א', מסבך, צריך הסכם מהמון, לא צריך הסכם מהמון, תקשיבו, לא יוצאים מזה, זה ממש... יש פה בעיה זוגית שאחד מגיע עם דירה.
לחיב על כסף זה מסוכן.
לא, וגם עם ההורים...
ששניהם יבואו
עם דירה. לא, גם עם ההורים, לא, גם עם ההורים רשמו על אחד דירה, זה ממש בעייתי, כי באיזשהו מקום אומרים, תעשו הסכם מהמון, כי זה דירה שההורים עזרו. מצד שני, דפקתם את הזוג. מה זה דפקתם את הזוג? הוא לא יכול לזכות במחיר למשתכן. הוא לא יכול לקנות דירה, כי כאילו עכשיו יש לו מס רכישה על הדירה.
רגע, הבת זוג קונה גם היא דירה מהצד שלה.
מה זה בת זוג? לא קודם, נראה לך שכולה, זה אם התחתנת טוב, סבבה, שניהם. אם ואם אבא שלך רוטשילד, ואם גם יש לזה, אז גם אתה לא צריך לעבוד.
הם שומעים את הפודקאסט הזה, ושומעים את הפודקאסטים שלך.
לא, אז אני אומר, ככל שמתקרבים בגיל החתונה, מה שאני אומר פה, הוא קצת יותר להיזהר, או שאם זה זוג, שיקנו ביחד, אוקיי, כאילו...
כן, אבל רגע, אם דווקא מפצלים את ההון, אז כל אחד קונה, ואז יש להם פטור ממס רכישה.
אין בעיה, אחלה, אם יש את הכסף לשני הדברים, וזה זוג, אבל כל מה שאני אומר זה, ככל שאתם מתקרבים, כאילו, בגילאים צעירים זה נורא קל, כי אין אילוץ, רחוק מחתונה, זה עוד, ימכרו את הנכס, ההורי רושם, ברור לו שהוא מכר את הדירה, ו... כי כאילו, שימכור את הדירה ויוכל לחלק וזה. ככל שמתקרבים לגיל החתונה, אם ההורה רוצה לעזור לילד בהרבה כסף, מתחילות פה קצת יותר דילמות שקשורות עם איזה בת זוג וזה, אבל לא ניכנס לזה עכשיו, אבל בגדול, כן יש איזשהו עיקרון לסיוע בדירה. בואו נמשיך הלאה. ממשיכים הלאה, קנינו נגיד, גידרנו את עצמנו עם איזה דירה להשקעה, כאילו בגיל צעיר, פה עוד פעם, דחפו משהו לקופת גמל להשקעה, כי בסוף הם יסתדרו הכוכבים ולא תמשכו אותה, וזה בגיל מאוד צעיר.
או לתיק עצמאי.
תוכלי למשוך, או לתיק עצמאי, אבל תוכלו למשוך את הקופה, לא, פה ספציפית, משהו קטן לקופה, כי אתה רוצה לדאוג לפנסיה שלך, כי אחת הבא, אני יושב, תשמע, אני יושב עם הרבה לקוחות, שהרבה מהם, וואלה, לא מחזיקים בעבודה עד גיל 67, כי מחו, כאילו, ואז, אתה אומר, רגע, אני חייב לדאוג, אני צריך לעשות, אני קורא זה חיזוקיטיס לפנסיה.
כי לא כולם יכול להיות עצמאים.
משהו קטן בקופת גמל, אתה עושה כדי, באמת, שאם בסוף לא תצטרך, באמת תיקח אותה כפנסיה, ותרוויח 40 שנה של אפס מס. עכשיו, 40 שנה של אפס מס, זה לא הפיץ' אפקס שאמרתי על האינפלציה 0.5%, 0.7%. אם המדד עושה 10%, ושיימת אפס מס במקום 25%, זה חיסכון של 2.5% בשנה. זה ארגזים של כסף. 2.5% בשנה, זה כבר לא... זה כבר מספר. קופת גמל לא לך 2.5% בשנה, זה כאילו... עולה זה. וברור שאפשר גם תיק עצמאי ושילוב ודברים כאלה, אבל משהו קטן. ואז מגיע השלב הבא, שלא לקנות עוד דירה, שזה עוד טעות שאני רואה, כי מי שקונה עוד דירה, שיכול, שעבד, שהלך לו טוב עם הדירה הראשונה, אז הוא מרגיש על הגל.
בגלל המס רכישה והמס שבח.
מס רכישה וגם... יהיה לו בעיה, הוא קולה את המס שבח, בדיוק. הוא קולה בדירה הראשונה שכבר איך שלה עלתה.
כן. אז עליה הוא ישלם מס שבח?
לא, הוא לא יכול למכור אותה בלי מס שבח, ובגלל זה אני אומר, עדיף קצת תיק ממסחר עצמאי, קופת גמל, כל דבר, תסברו קצת עוד און, תחכו לראות איפה אתם עומדים עם השדרוג דירה, ואז תשדרגו דירה. עכשיו, כל האזור הזה של גילאי שדרוג דירה, הוא גם אזור של אנשים, בטח הרבה פה הייטקיסטים, שמקשיבים יודע שגם יש הרבה RSUs וזה, אז בוא נדבר מילה על RSUs, אוקיי? כי זה נושא שהוא... הרבה מתלבטים, בעיקר בימים אלה, כי כל מי שעובד, פייסבוק, גוגל, אבגו, מה שהיה, ברודקום, לקוחות שלנו משם, אינווידיה, אחת כמה וכמה, שהם באייפ, הם פשוט מבסוטים בשיחות, הם, את, ה, את הזה. אומרים לי בצדק, תשמע, יש פה לעשות. מקרה מאוד מיוחד, שגם הדולר יחסית גבוה, אוקיי? וגם המניות מאוד מאוד גבוהות. עכשיו, תזכרו, בדרך כלל, ב-99% מהמקרים, כשה-S&P והנאסד"ק עולים, השקל מתחזק. אולי שווה להסביר את,
את הקשר.
את הקשר. והמצב עכשיו הוא אנומליה, כי השוק עלה, והדולר יחסית גבוה. זה כמעט הנקודה הכי טובה בעולם, שבן אדם יכול לפגוש את הכסף שלו.
לממש.
אבל...
מצד שני, יכול לעשות טעות היסטורית, והוא לא יודע. כאילו...
לא, מכל... כן. אתה באופן, תראה, בסוף אתה אומר, אני אחכה, תמיד לממש, השוק יהיה גבוה ויהיה זה. עכשיו, אני אומר, אז פה אני אומר, תראו, אני מקבל את זה, תממשו, אני מקבל את זה. גם אני חושב שזה נכון, כי זה, כל מי ששואר עשו בחברה, הוא בעצם בדאבל ריסק, כי אם החברה לא הולך לטוב, הוא
ברור, גם מפותר וגם,
וגם מהבית המניות. מצד שני, אני אומר לכולם, וזה תלוי בהכנסה, אל תמכרו אף פעם הכל. למעט אזרחים אמריקאים, שזה טיפול מי שאזרח אמריקאי, שבוא טיפול נפרד, נועל אמריקאי, משהו אחר. אבל מי שלא אזרח אמריקאי, ששם יש קצת מורכבות יותר גדולה. אנחנו אומרים להם, ועכשיו ביוק הזה, עשינו פגישות וגנטרסית, כאילו כל מיני עובדי אפל, וזה, בדיוק על הסוגיה הזאת שאומרים, שמה בסי, אל תמכרו הכל. למה? כי איך עובד המיסוי של הרסיו? המיסוי של הרסיו מתחק לשתיים. יש את החלק, שאומרים לך, זה מס פירותי, שזה 50, זה לא 47, זה 50%, כי תמיד שממש את ה-RSU, הוא תמיד יהיה במס יסף, עוד 3%. וזה 50%, זה הרבה.
רגע, רגע, רגע. נניח עובד, לא יודע מה, מרוויח 40,000 שקל בחודש, אז הוא ישלם על המימוש של ה-RSU 50% מס?
כי הוא ישלם את המס השולי המקסימלי, פלוס 3% מס יסף, כי תחשוב, זה מתווסף
53% מס, כן, אני יודע.
50%. עכשיו, אם הוא היה מממש את ה-RSU בתקופה שהוא לא עובד, על החלק הפירותי, יש את החלק הפירותי ואת החלק של עליית ערך. עליית... RSU זה עובד ככה. אתה משלם מס פירותי, אוקיי, אם לא מחרת בשנתיים, קודם כל צריך לחכות שנתיים, אבל אם לא מחרת במשך השנתיים, יש את המס פירותי על מה שקיבלת.
בוא רק נגיד מה זה RSU ככה לצופים.
RSU זה כל המניות שמקבלים כל העובדי, כל העובדים בהייטק, אוקיי?
בתגידים נסחרים, כאילו.
ואומרים להם, אתם לא משלמים מס בשוטף, אז אין לכם מס, אתם תשלמו את המס רק כשאתם מוכרים. והמס התחלק לשתיים. פירותי מלשון מס, כאילו, מעבודה, מפירות, שזה 50%, ועל עליית ערך 25%. הנקודה לכל עובדי הייטק שהם ממשים, זה לא בדיוק ככה, זה תוסיפו מס יסף, וגם זה לא 25%, זה 28%, כי גם על הרווח העוני, אתה משלם 3%. לעומת זו, אם במקרה היית מפוטר, אוקיי, ואתה לא עובד עכשיו, הפירותי שלך הוא לא 50%, גם אין לך מס יסף, אתה במס הרבה יותר נמוך. עכשיו, אני מדבר איתם, אני יודע שבהגדרה, מי שהיום בן 50 באפל, הוא לא בהכרח, הוא סביר להניח שבגיל 60 הוא לא יהיה באפל, ולא בטוח שהוא יעבוד בין גיל 60 לגיל 67. זאת אומרת שיש לו 7 שנים, שבהם אם הוא יממש את המניות, הוא יהיה במס שולי הרבה הרבה יותר נמוך. אבל גם לזה יש גבול, כי אם אתם כבר הגעתם במצב שמיליון וחצי דולר ב-RSUs, לא יודע, אז איך הם קום, אתם תמיד תהיו במס גבוה, אז אין לכם מה להישאר עם הדאבל ריסק. אבל להישאר עם 500-600 אלף דולר, שתחשבו על זה, נגיד, מגיל 55 עד גיל 67, כל שנה אתם ממשו 70 אלף דולר, 80 אלף דולר, במס יותר נמוך, יש לזה הרבה הרבה ערך. אז את זה, RSU, זה כל הכוח צריך לעשות תוכנית, מצד אחד, שולה בריסק גבוה מדי למניה בודדת. מצד שני, כן ישמור חלק לתקופה שקוראת תקופת המדבר שלא עובדים בה, ולמעשה זה התזרים עד שמקבלים פנסיה, עד שמקבלים ביטוח לאומי, זה, 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 זה אמור להיות המשכורת, וחסכתם המון 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 מס. עכשיו, למה אני כל פעם חוזר על המילה מס, 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 מס? כי אני במאסכולה שבא ואומר את הדבר הבא. אגב, זה נכון גם בדירה ראשונה, זה מחזיר אותי עם מס, עוד פעם שאין את המס רכזה ואין את המס שבח. אמיתי, עולם ההשקעות, וזה מה שאנשים קשה לקבל. זה משוואה עם יותר מדי נעלמים בלתי פתורים עתידיים. כלומר, ב-2003, היה פה אחרי אינטיפאדה, משבר הדוט-קום וזה, דירות בתל אביב ענו 1,000,000 שקל. באבן וירול. זה נראה כאילו מצחיק, אבל זה מה שזה אדם. אוקיי, אז למה לא כולם קנו?
כולם פחדו, כי היה משבר.
כי מי יכול לחשוב שישראל תהיה הבית, של אגב, החברה הכי גדולה בעולם אפל, שעוד בכלל אז הייתה שווה 1.5 גרוש, גוגל בידע מה זה, של... תהפוך לבירת ההייטק העולמית, פלוס יש שלום, פלוס זה, ותל אביב תהפוך אחד המקומות העשירים בעולם, מי שלא יודע. ומה שעל המיליון יעלה פי 6. כלומר, זה משוואה, אם יותר מדי נעלמים, לא פתורים. אז אנחנו לא באמת יודעים, אפשר להעריך, אבל אתה לא באמת יודע מה יקרה עם מחירי הנדלן. למה זה, נגיד, הגידור? כי עם מחירי הנדלן, אתה לא רוצה שזה יברח לך. אוקיי, עכשיו, הדבר היחידי, מס ופיזור, זה דברים שכן ישנו על השם שליטה. פחות מס ופחות עלויות, נקודה, פיריוד. כלומר, אין פה ויכוח, זה הקטנת ריסק מתוקף זה ששלמנו פחות. כאילו,
אין פה... זה הבסיס של התכנון פיננסי, לשלם פחות מס.
פיזור הוא לא עולה לך כסף, אוקיי, את הדבר הזה. אז בכל מקרה, אם אני חוזר לנושא של ה-RSUs, ה-RSU המטרה שלהם היא בין היתר לסייע לנו בתקופת המדבר, שזה... כל הזה, אז
אם... מה, אבל אותו עובד מוכשר באפל בין 50 ושהוא יהיה בין 60, אתה רוצה להגיד לי, הוא בינם כל כך מוכשר, עבר כאלה סינונים, הוא לא ימצא עבודה בגיל 60? אני מספק.
הוא שחוק, אני פוגש אותם. הוא עם גיל 60 לפעמים, הוא לא רוצה למצוא עבודה. זה משהו אחר. אגב, וגם יש לו כסף. ה-RSU ששווים...
מה הוא עושה עם ה-RSUs האלה?
לא, אז אני אומר ככה, אז חלק לממש, קודם כל זה קשור לשדרוג דירה. מי שמשדרג דירה, ראיתי אנשים, הם לפעמים מוצאים, לפעמים, אתה יודע, הוא החלום שלו, זה צמוד קרקע עכשיו ב-7 מיליון,
משפרי דיור.
משפרי דיור, שיפור דיור, לפעמים מוכרים את ה-RSU, את הקרן השתלמות, את הכל, בסדר, אין ברירה, מתחילים מחדש. אבל אני אומר, מי שלא חייב למכור את כל ה-RSU, כי יש קשר, אוטומטית מוכרים את כל ה-RSU ולא מוכרים אף פעם. צריך למצוא את נקודת האיזון, צריך לבנות תוכנית איך אני עושה דיספוזישן לזה, כי אני יכול לספר לכם על חבר, טוב, האמת כואב לי הלב עליו, הבן אדם היה שווה ב-RSU שלו, שזה 3.5 מיליון דולר, שאתה מסכים איתי, בן אדם בן פחות מ-40, עם 3.5 מיליון דולר, ושיש לו בית, הוא כמעט מסודר בחיים. מה?
כן, מה, משקיע...
התחננתי, אמרתי לו, תקשיב, זה לא אפל, ה-RSU שלך. זה הייתה חברה שנקראת פייבר, אוקיי? הייתה מכפיל מחירות 40, עכשיו לא רוצה להגיד לכם מה זה...
בקורונה הייתה בשיא.
מכפיל מחירות 40 זה כאילו...
מחירות, לא רווח.
מחירות, לא רווח. זה הזיה מערך ההזיות. זה כאילו, תחשבו שדוכן פלאפל שמוכר ב5 מיליון שקל, שווה 200 מיליון, אוקיי? ואין לו רווח. כאילו...
בועה מובהקת.
זה... אמרתי, אני מתחנן. אתה זה. לא, מחר לא משנה, הרבה לא מוכרים שיודעים בטוחים שזה יעלה, רק עוד רבעון אחד, לא משנה. עכשיו, תגידו, המניה לא ירדה 50%, זה לא אפל, ירדה 90%, זה יצטבק לאיזה 200,000 דולר, 3.5 מיליון. עכשיו, אתה יודע, בגלל זה אני אומר, גם, עכשיו, זה גם, זה נראה, אוקיי, פייבר זה איזוטריה, ובוא, גם נוקי.
אני מקווה שהוא נשאר בעבודה גם,
הוא חייב לעבוד, זהו, כבר לא בחופש כלכלי.
לא הבנת למה זה כפן. שיש מקרים שבכלל חברה פושטת רגל, ואז הוא גם בלי עבודה, אבל הוא מוצא עבודה, הכל מתרסק, זה בדיוק המקום הזה, שה-RSU שלך והמקום עבודה, כל החיים שלך חשופים, כל החיים שלך חשופים לאותו סיכון.
אבל אני אומר את הדבר הבא, למה אני אומר כן לממש חלק מה-RSU? כל המטרה שלנו בחיים, זה העיסוק שלי, זה ניהול סיכונים, איך מגיעים לחופש כלכלי בריסק הנמוך ביותר. עכשיו, יש סיכונים וגם יש סיכויים. לפעמים אם חברה התפוצצה, וזה לא משנה עכשיו אם זה אפל, ברודקום, התפוצצה במובן החיובי, לא התפוצצה, בום. ברודקום, אפל, כאילו, מייקרוסופט וזה. וכבר הגעת לעון, שסוגר לך את רוב החופש הכלכלי.
תנעל אותו.
מה?
תנעל פוזיציה.
בדיוק, יש ערך אדיר, ללא מהצועה גבוהה ביותר, לנעול את החופש הכלכלי. עכשיו, בואו, לא צריך, כאילו, צריך לא מעט כסף. עכשיו, חופש כלכלי, אני מחלק אותו גם לשלוש רמות, אוקיי? ואז נעבור רגע...
מילה גדולה, חופש כלכלי.
אבל יש רמה אחת שהיא, אוקיי, להגיע לבית, כי בית זה צורך יפה של אנשים, כאילו, היציבות.
מימוש עצמי, בוא נקרא לזה.
אחרי שיש בית, אוקיי, בית, את השדרוג, אגב, זה לא חייב את בית החלומות, שיהיה בית, אחרי זה יש חופש כלכלי שזה מימוש, האקסטרה של האקסטרה.
בסדר, בית משלך, אתה משלם
משכנתה. בית משלך. אחרי זה יש להגיע לעון כזה, שאחד מבני הזוג אם הוא מפסיק לעבוד או מפטרים אותו, זה לא לחץ בבית. עכשיו, על כל מיליון שקל, תעשו 6% בשנה, זה בערך 60,000 שקל. כלומר, צברנו עוד 3 מיליון שקל בצד, זה שווה ערך ל-18,000 שקל בחודש. זה אומר שגם אם אחד מבני הזוג לא עובד, העלמנו את הריסק הזה, זה לא משנה, זה כמו מזכורת חלף. הגענו לבית ועוד 6-7 מיליון שקל, אוקיי, בשביל פשוט אני אעשה את זה על 10, אבל לא צריך 10, זה מי שחי בזה, ב10 מיליון שקל תעשו 6% כאילו נטו, אחרי מס, גם ה-SNP וזה, ירד, דקות, הדברים האלה, צריך לנהל את זה חכם, אבל זה 600,000-700,000 שקל בשנה, זה 50% תחת לא צריך לעבוד. כלומר, כל מי שקפץ איזה מדרגה, וואלה, אפשר לדעול, לקבע רווח, ואת המדרגה הזאת, כאילו, בלי איזה ריסק 0 או 1 במניה בודדת, יש איזה ערך כשלעצמו, ויותר מזה, מה שהרוב מתאמין, אני אומר להם, תקשיבו, הרוב, מה הם חושבים? הם חושבים שכאילו הם מכרו מניה, אז הם מתבאסים עם יועדה. אז אני אומר להם, תקשיבו, אל תמכרו את הכל, זה טוב לכם. הלוואי, תמכרו ותשמחו שהיא עולה, כי זה, זה, זה,
בדיוק כמו המייסדים שעושים עסקאות סקנדרי, למה הם עושים סקנדרי? הם כבר מולטי מיליונרים.
מי היה לקוח בחברה, אחת מה, תקחו איזה פייבר, איירון סורס,
אחד
מאחד הקרן, הישראלים, מהקבוצה הזאת, בכוונה לא ציינתי את השם האחרון. תשמע, גם פה, סכומים מטורפים, עכשיו, גם מניה ירדה 30%, אמרת לו, תשמע, תמכור, הוא אמר לי, תקשיב, אומרת, אני חייב, הוא ממש הודע לי, כי אחרי זה, אחרי שירדה 30%, ירדה עוד איזה 50%. אוקיי, עכשיו, אתה יודע, זה אנשים, מי שהיה במצב שהוא בחופש כלכלי, ואיבד את זה, חופש כלכלי מוחלט,
זה תסכול של החיים.
זה אנשים שהם יכולים להפך, לאנשים שצורכים פסיכולוגיה, ברמה של כאילו, היית שם והבאת את זה, אתה ממש יכול להיות בן אדם ממורמר. כאילו, ברמה, כאילו...
בהנחה שאתה לא יזם, אם אתה יזם, אתה...
לא, בוא, 99% מהאנשים האלה, עזוב, הם יגידו, בחדרי חדרים, בוא, מי שעבד באחת החברות האלה, הוא לא, אם הוא הפנדר, הוא לא צריך אף אחד, הוא שווה...
לא, מתכוון יזם באופי שלך גם.
אין יזמים.
לא יזם של
החברה. הוא לא היה בחברה הרבה זמן, הרי כל הרסויים הרבה שנים, אם הוא היה איזה יזם על חלל, הוא כבר היה מזמן הופך להיות סטארט-אפיסט או משהו כזה. אתה לא יודע, איך מייקרוסופט, אם אתה יזם על, אוקיי, אתה... ונשאר שם כאילו... האמת, לא רוצה להכליל זה. לא רוצה להכליל...
יכולים לצאת, אני ראיתי...
יכולים, האמת, יש הכל מהכל. אבל אני רק אומר את הדבר הבא, מי שהיה בנקודה של חופש כלכלי, ואיבד את זה, כי לא נתן מספיק משקל לזה, זה בן אדם ש... עכשיו, אתם יודעים, הסיכוי הוא לא מאוד גבוה, אבל הוא ממש, ראיתי אנשים שעל גבול מאבדים את שפיות הדעת, אוקיי? ולכן, יש גם ערך... למרות הנושא המיסוי, שאני הבן אדם הכי פריק של מיסוי במדינת ישראל, הכי דוגל במיסוי, עושה אופטימיזציית מס, ורזולוציות שאנשים לא מאמינים לאנשים, כי אני באמת חושב שזה החיסכון הכי גבוה. אוקיי? עדיין, למרות המס הגבוה, איזשהו משהו, לא לנפח את זה למקום שהוא בלתי פרופורציונלי. מילה אחת, כשמגיעים לגיל של ה-RSU, אוקיי, גדי, זה כל האזור גדי 40-50, נגיד, כאלה, עם פוזיציות גבוהות, אצל מי שבא היטקפים גם בגילאים קצת יותר צעירים, מי שנכנס להייטק מוקדם. יש פה גם את הנושא של כספי הורים, שאי אפשר לא להגיד על זה מילה, כי תמיד יש פה סכנה מטורפת, ושל... לא נעים לדבר עם, עם ההורים מגיל מסוים על כסף.
ברור, כי הם תמיד חושבים שאתה רוצה...
אתה רוצה את זה, נגיד ההורים שלך בלי כמה הם?
אבא בן 74 עוד מעט. אמא גם, 73.
אז זה עוד גיש, עוד בסדר. נעים, זה בדיוק הגיל. שעוד נעים, אבל תיקח עשור מהיום, וואלה, לא נעים. זה כאילו...
דבר על הירושה כבר.
זה כאילו דבר על הירושה, וזה, ואז כאילו כולם יודעים שזה מוזנח, אבל אף אחד לא נעים וכו. עכשיו, הבעיה היא לא זאתי, בכספי הורים. זה, א', אם חס וחלילה, יש עוד נערות אמריקאים, ואתה לא יודע מזה. עכשיו יש מקרה... אני אפילו לא רוצה להגיד לקוח עם הכוכב וזה, כדי שלא יהיה את ההקשר, שלקוח, שיש לו חשבון גם בארץ, גם בחול, לא מבוקח גם, לא תגידו זה, איפשהו בכוונה הטווח, בין 55 ל-70, אתם מסכים לי, זה, היום זה לא נחשב בין אדם מבוגר, כל הטווח הזה, אפילו בין 55, מוות במפתיע. אוקיי, עכשיו, אם יש נערות אמריקאיות, מילא 40% מס על ה... כסף.
אבל באמת אוכפים את
זה על כל הכסף, גם על
מה שנאכף. הבעיה היא עוד יותר קשה מזה. זה, אתה אומר, כבר ראיתי משפחות שאומרים, יאללה, כפרות, איבדנו 100, 200, 300, 500 אלף דולר, כבר השלמנו עם זה. נועלים את החשבון. אוקיי?
למה?
שנתיים וחצי. אתה יודע מה זה להגיש את הטופסולוגיה לאמריקאים? זה סיוט שלא ברא השטן. יש פורם, וואלה, אני רק רואה אותו שכאב ראש. כמה מניות יש לך ביום הפטירה, כמה זה, איזה עוד נכסים יש לך.
רגע, ואם אתה באיזה בנק לאומי ו...
עכשיו ככה, הטענה שלי...
שהבן אדם עומד למות, אז מוכרים את המניות או משהו.
מה זה, מוכרים אחרי זה, כבר זה. עכשיו, הטענה שלי היא כזאת...
לא, לפעמים, רגע, אבל לפעמים הבנק לא יודע שהבן אדם נפטר, אז המשפחה יכולה למכור את המניות, הוא יכול...
כן, אז צריך למכור, אז צריך...
כן, אבל אתה צריך את הגישה לחשבון, כן.
יפה, אז יש מוות לזה, אבל קודם כל, אתה צריך לדעת מזה, שיש. אוקיי, נגיד אבא חודה, וואלה, תמכרו את המניות. כאילו, החזיק שם איזה מניה. עכשיו, מה זה מניה? ספי, VOO, QQQ, אפל מרקל, בואו, אנשים מחזיקים את זה, אוקיי? אז אתה לא יכול, כאילו, קודם כל צריך לדעת, אוקיי, צריך לדבר, כאילו, צריך להגיד להם, תקשיבו, יש מס לזבור, כאילו, בואו את זה. שתיים, אוקיי, איפוי כוח מתמשך, שתיים, עוד טעות שאני רואה המון, כל הנכסים, הרי כולם מבינים שמגיל מסוים, יש מכשירים דחיית מס, תיקון 190, מי שילד לפני 48, אז זה בטח ההורים שלך שמעו אותם במונח, תיקון 190, יש להם פנסיה וזה, רואים הם. ובדרך כלל, או האבא, או האמא מתעסקים עם כסף. בדרך כלל האבא, אבל אם זה רופא שיניים, יש לקוחות רופא שיניים, רופא נמי, הם עושים מלא כסף, ואנשים שהם מתעסקות בכל ה... אז גם לא תמיד. ואז, הכל נמצא על שם מישהו אחד. הרבה פעמים, הכל אצל האבא. עכשיו, מה אבסורד בדבר הזה, אוקיי? שאם האבא, חס וחלילה, נפטר, פחות סיכון, אוקיי? התקצרות תוחלת החיים בתכנון פיננסי, בקורסים בינלאומיים שנמצא בלונדון, היא לא סיכון. אבל מה קורה חס וחלילה, אם הוא באי כשירות, דימנטי, פרקינסון, דברים כאלה. מי זכאי למשוך את התיקון 190 שלו? למי יש את הסמכות?
לאישה.
מתוקף מה? אשתך יכולה לבדות את הקרן השתלמות שלך?
אם היא מוטבת, אבל...
לא, מה, זה מוטבת, לא מקרה פטירה.
אם אתה באי כשירות.
אתה חי.
הבנתי.
היא זכאית לבדות את הקרן השתלמות שלך? הילד שלך יכול להיכנס...
זאת אומרת, אני לא יכול לחתום, והיא לא יכולה למשוך, אתה אומר.
אלא אם כן, עושים איפוי כוח מתמשך.
אלה, בדיוק, אבל האיפוי כוח, בדיוק. ואז אני מסביר את זה, יש מצבים אבסורדים, שאני צריך לטפל במשפחה, שהילדים, האבא נגיד שווה סתם דוגמה, 10 מיליון שקל, זה סכום יפה לגיל 80, אבל הילדים צריכים לעשות הלוואה, כדי להלוות לאמא, כדי שתוכל לממן את האבא, כי הכסף נעול. או להתחיל עם כל מיני זיופי חתימות. בעיה, תקשיב, זה דברים מזויים. עכשיו, אם תוחלת החיים הייתה קצרה, ובן אדם הקשירו עוד שנה, בסדר, אז אומרים, יאללה, שנה נסתדר איכשהו. אבל זה גם יכול להיות 7 שנים, זה יכול להיות 10 שנים.
כן, יש אנשים יכולים להיות בקומה.
לא בקומה, בהקשירות, בזה זה, או במצבים. ואז אין אפשרות היום, זה חוסר אחריות, לא לנהל בסוף את ה...
את ההון המשפחתי.
את השיחה, הורים ילדים, כי ההורים תלויים בילדים, בוא נווה, מחיים 100, גם האבא שהוא מרגיש שיש לו 3 מיליון שקל בגיל 70, זה כאילו הרבה, וואלה, אם אתה חי עד גיל 100, לא בטוח שזה הרבה. לא בטוח. ואתה יודע כמה עולה היום פיקדון, הדיור מוגן איכותי, ומי יודע איזה טכנולוגיות יהיו שזה, לא יודע מה, גפיים ביוניות וזה שזה, לא יודע, אוקיי? אבל אני רק יודע דבר אחד, שהגיע לקוח בן 80 לפירמה, והוא אמר, לפני שאני סוגר אתכם, אני כמו כל דבר בחיים, מתייעץ עם אמא. כשהבן אדם בן 80, הוא מתייעץ עם אמא. אז כאילו, צריך...
עד כמה אמא?
100 כזה, אבל צריך, דווקא הייתה עם הצעירה, אבל צריך את הממשק הזה. עכשיו, איך עושים את זה? א', אפשר, רעיון טוב, לשלוח פודקאסט כמו זה להורים, ואז הם באמת יכולים להגיע לחברות תכנון פיננסי, שמתמחות בזה כמונו, אינבסטור 360, או גם אצלנו בפודקאסטים, באינבסטור לייב, נגיד, היינו בדיוק על הסוגיות האלה, שניהול כספי הורים. אז דרך טובה הרבה פעמים ההורים, לשלוח להם, עשינו איזה עורך דין, שמסבירים את כל הסוגיות האלה, אז אני מפתח איזה שיח, אני מבין את הרגישות, צריך לפנות מאוד מאוד ברגישות, שזה לא תחושה שההורים עכשיו מרגישים שהילדים, אבל עדיף להתחיל את זה בגילי 70 וקצת, 80 בטח ובטח, אבל כשזה כבר, כאילו, יש רגע כבר שזה...
שזה לא נעים.
כשזה כבר ממש קשוח. עכשיו, זה, אם זה זוגיות ראשונה, מי שלא עושה את זה בזוגיות שנייה, חוסר אחריות, כי כאילו זוגיות שנייה, אני ראיתי מקרים, אלה, איסטר, באמת, אני אומר לכם, זוגיות שנייה, מי שההורים שבזוגיות שנייה, עכשיו, לא תגידו, זה מעט אנשים, היום הרבה את הדברים האלה, זה מצב שהגדרתית, האינטרסים הפוכים, כלומר, הבת זוג השנייה מבחינתה, נגיד, לצורך העניין,
היא האינטרס... היא יכולה לרשת את כל ההון, כאילו...
בטח!
כן, וככל שהבן אדם כן, יכול להיות שהוא אחרי זה מצליח והוא יזם והוא...
לא משנה, לא משנה, ידועים בציבור... בהייטק,
כמו שאתה אומר.
לא משנה, ידועים בציבור. זוגיות שנייה, היא הורשת את ה... היא זכאית לקבל איזה, עכשיו יש זוגיות שנייה עם ילדים, בלי ילדים, את הדברים האלה, אבל יש פה מקרים שהם פצצות, אני ראיתי באמת, עכשיו, גם פה לא ללכת לתכנון ולעשות את זה, זה יש נושא של הסכם המורי, יש נושא של איך עושים צבא, יש נושא איך אולי הרבה פעמים, אם חס וחלילה מי שיש פה, הורה שנפטר, אוקיי? זה גם לא נעים, אבל אני מדבר עם ההורים הזה, נגיד, אחד התכנונים שאני עושה למרבית ההורים, ויש פה הרבה אנשים בני 40 שמקשיבים, שמגיעים ההורים, אני אומר, תשמעו, כל שניכם בחיים, תשמרו על שליטה, אנשים אוהבים שליטה, אני הגעתי. ההורים, בני ה-70, אומרים, אנחנו רוצים לעזור, הכל למענכם, הכל לזה, הכל למען הנכדים, אבל הם לא באמת רוצים לשחרר את הכסף. כאילו,
בסדר, זה...
הם אוהבים את השליטה אצלם, זה כאילו, במילים, הם אומרים, בטח, הכל וזה, בפרקטיקה הם לא רושמים צ'ק לכל ילד, אוקיי? הם רוצים לשיטה אצלם, ככה...
הם עדיין בחיים, כן.
הם עדיין בחיים. אבל אני אומר הרבה פעמים, וזה חלק מהתכנון שנדבר עם ההורים פתוח, תראו, אם, והמקרה נגיד, ההורים שלך במה הם עסקו, סתם כדי...
אבא שלי היה איש מחשבים, ואמא שלי טיפלה בקשישים.
יפה, אז מכירים את התחום, אז נקרא איזה... עשירון עליון, לא בחלק העליון של העליון, עשירון עליון כאילו מזכורת טובה, מזכורת אחת שהיא בסדר, כאילו משהו כזה. אוקיי, אבל אני אומר ככה, אם אחד מהבני זוג הולך, פתאום נוספים המון המון ריסקים, ואז חלק מפעמים אני אומר להורים, וקל לעשות את זה אגב, דרך הקרן השתלמות, דרך התיקון 190, אולי סדר גודל של סתם זורק פה ככלל אצבע, כל משפחה זה מאוד מאוד שונה, אוקיי? אבל אולי 20% מהכסף, אם אחד מכם הולך, לא משנה מה, שהוא כבר יעבור לילדים. למה? כי קודם כל מצאנו את ה... אנחנו מבטאים את נקודת הקשר שחס וחלילה כל העון המשפחתי יזלוג מהמשפחה. שיהיה דבר הכי נורא בעולם, כי אם חס וחלילה, ואני קרא למקרה אחד כזה שראיתי צוואה של מישהו, שהכל הולך לאשתו השנייה.
וואלה. אוקיי. טוב, זה שוק לילדים.
מה זה שוק? זה...
זה כאילו, הם מרגישים סוג של בגידה באמון, כן.
אז לא מה בגידה זה, זה אפשר לדבר ללמפה כבר את הזה, אבל יש, זה לא קורה הרבה, אבל יש נקודת קשר שיכולה להיות זליגה מאוד. גם לא רק זה, פתאום זולג, חיים ביחד, טסים, כאילו, זה אחד. שתיים, יש את הסיכון נוסף, שאם להורה הוא באי כשירות, מי מממן אותו? איך זה בדיוק עובד? אי אפשר לקחת אותו מהחשבון.
ויש לו מלא הוצאות רפואיות וכל מיני רופאים.
יש לו הוצאות, אי אפשר למשוך מהקופת גמל, מהתיקון 190. אז כאילו, את הדבר הזה. ב', יש עוד סיכון, שיכול להיות סיכון הרצון הלא ממומש. מה הכוונה? יש משפחה שמטפל בה, וכנראה שאם שני ההורים היו בחיים ואחרו להתייעץ, ואחד הילדים חלה. אתה מסכים איתי שנגיד ההורים שלך מבוססים עם אחד, כמה אחים אתם?
יש לי 3 אחים.
וכנראה אם אחד היה חולה והיה צריך כסף, שני ההורים בחיים, בגיל הזה, צריך 500,000 שקל. היו מביאים 500,000 שקל. מחלה קשה שגם לא יכול לעבוד. היו עושים? כן. אבל כשההורים בני 86, יותר קשה לדבר על איתם הזה, לא שני ההורים בחיים, רק אחד, ואז כאילו... זה לא שלא רוצים או שלא, איך אני אסביר את זה? אין דינמיקה? כאילו, מה אתה בא למישהי בת 86, תעביר לי 50,000,000 שקל? כאילו, זה לא עובד. אבל אני בטוח שאם שני ההורים היו בחיים, ולילד היה חס וחלילה סתם, מחלה קשה, סרטן, משהו כזה, היו מביאים לו כסף, כאילו, זה ברור. ואז, אם העברתם כסף לילדים, אין את כל המקרים האוקורדים. עכשיו, צריך לעשות את זה חכם, כי מה עוד נושא עם ההורים? אני אומר להם, קודם כל בוא נוודא שאתם מסודרים עם שני כס, שני כס, שני כס, שני כס, ותחת ההנחה שמישהו נפטר, ועדיין יש זה, ויש פנסיה, ויש, וכל תחיש, ועדיין אפשר להוריש משהו, אולי שמשהו כבר יעבור לילדים, כדי למנוע את כל הסיכונים שדיברנו עליהם קצת. ואז, כדי לסגור את הפרק הזה, מתי שאתם נהפכים לסבא וסבתא, וסבא וסבתא של היום זה עקר פיגוזים, אני רואה לפעמים, אתה יודע כמה עולה חול לסבא וסבתא?
מה, הם הולכים טיול באורגן ומתפרקים כאילו ב...
כמה זה עולה?
30,000-40,000 שקל.
לפעמים 250,000 שקל. למה זה עולה 250,000 שקל? יש 3 ילדים, ולשלושה ילדים יש עוד, כל אחד 3 ילדים 9 נכדים, וילד אחד הצליח מאוד, ילד אחד ככה ככה, וילד אחד לא הלך לו. עכשיו, אם רוצים לעשות חופשה משפחתית, מה תזמין? רק את הילד שלא הלך לו? והילדים האחרים ישלמו? פתאום מוצא את עצמו, סבא וסבתא, אם יש... צריך להזמין 3 ילדים, שלושה בנות זוג, 9 נכדים, וכל מסעדה שם, איך זו? קיצר, פתאום, הריטיירמנט, אני רואה, היא יודעת את זה. אז הנקודה היא, ואתה גם נושא, הסבא וסבתא, הדבר האחרון שאני אומר את זה, אתה גם נושא בסיכוני הילד הרבה פעמים, כי גם יש לקוח, פתאום אשתו, לא אשתו, הבת שלו התגרשה. ווואלה, היא לא הייתה נשואה לה, בוא נגיד ככה, היפרון הכי אחד בקלמר במדינת ישראל, רוצה, אין לו יכולת שאני מזונות, אין. עכשיו, מה הוא יעשה? עם 3 ילדים.
זה כבר לטווח ארוך, הרבה יותר בדיג, הם חייבים לתמוך בילדה.
צריך לתמוך, מה זה לתמוך? 15,000 שקל בחודש, הוא עושה לי עכשיו 30 שנה, שצריך לתמוך. כלומר, למה אני משתה כסף? אבל הנקודה היא, אבל ברגע ש... כאילו, צריכים לדעת, זה הרבה... כלומר, פתאום הסיכון של הסבא והסבתא, הוא סיכון הבלטמים של הילדים, אוקיי? ולתמוך את הדבר הבא, וצריך לנהל את זה כאילו בחוכמה, וחלק מהכסף גם יודעים שכנראה ילך לירושה, ואז זה גיל ההורים עוד פעם, ואז זה עוד פעם חוזר חלילה, כי הסבא והסבתא צריכים, שאתם היום בני 30 שומעים את הפודקאסט, שאתם מפקידים את הקופת גמל הילד בגיל 0, תגיעו לסבא וסבתא, כאילו...
נו את הפרק הזה לסבא, אל תבואו איתם על כסף, תגידו שזה פרק מעניין שאתם יכולים לשמוע, תגיעו אבל לסוף, ואז תגיעו לנקודות של הטוב.
בדיוק, אז הנקודה היא שבסוף לנהל את זה, שתבינו כמה זה, וזה רק בתאימות כמה זה מורכב, אגב, זה אחת הסיבות שאת אותי איך הגענו לכל כך צמיחה, כי תכנון פיננסי הוא גם הבנה עמוקה בהשקעות, אבל הוא בעיקר הבנה של החיים עצמם, והמורכבות שלהם, והניהול סיכונים של המורכבות שלהם, וככל שהעולם נהפך להיות יותר מורכב, מה זה יותר מורכב? שזה כבר לא תא משפחתי, פשוט 3 ילדים אפילי אפילי, ככל שתוחלת חיים יותר ארוכה.
אין עבודה יציבה.
ככל שהשינויים יותר מהירים, וככל שהמבנה המשפחתי נהפך להיות יותר מורכב, ועוד דיברתי על אבא ואבא, אמא ואמא, ודברים, ואחד משפחות שהם כאילו... את הדברים האלה, אז הצורך בתכנון גדל, ומה שאני אומר, כל הדברים האלה, כאילו מי שרוצה באמת מזמין, כאילו או בהשקעות המתחילים של יותר אקטואליה, או אינבסטור
לייב, הנה, קיבלת פה קדימות,
או באמת לבוא במקרים הרגישים, מה ששמעתם פה, שאתם מרגישים שזה מדבר אליכם, ממש חשוב, אתם יכולים לעשות אותו מרבינוביץ' בגוגל, או זה, איכשהו לקבוע פגישה במקרים הרגישים, מי שאין לו מקרה מורכב, אז יאללה, נהניתם מתוכן טוב,
יאללה, למה לא? טוב, אז עומר רבינוביץ', אינבסטור 360, המייסד, המנכ״ל. תודה רבה, היה פרק מעולה, מאוד מעניין, ואני בטוח שזה נותן הרבה ערך לאנשים.
תודה.
רוצה גם להגיד תודה לתמיר שרון, מנהל בקהילה להב ציפור פיננסית ומלווה משקיעים בארצות הברית, תודה רבה.
תמיר, השקעות בארצות הברית, אם הזכרת, מלווה משקיעים, מתי זה נכנס לתמונה? כי דווקא אנחנו אוהבים, אתה עוסק בתחום של סינגלים בעיקר, מודל,
כל הסוגים.
תראו, וואנס יש את ה... באמת נכנסנו כאילו, או אחרי דירה ראשונה, יותר רגילי, כדי לא לאבד את כל הזכויות של מה שבח מס רכישה ולהסתבך, אז כאילו דירה בחול יכולה להיכנס.
הרבה פעמים אני אומר למשקיעים, קודם כל תקנו דירה להשקעה בישראל.
בישראל, אבל בדיוק, אחרי זה...
אז הם מאוד מעריכים את זה.
זה מקום אחד, ומקום שני באמת... אחרי השדרוג דירה, גם מהכנסה פסיבית, כלומר, אפשר לבנות איזה שילוב, RSU ודירה. כאילו, הדירה היא איזשהו רנט, בדיוק, קשלו, כל הגילאי 55 ל-60, יש לנו דירו עם בית, שניים וזה, יש גם על זה פילוסופיה שלמה, אבל זה לא נספיק כבר עכשיו, אבל זה נשאיר לך, אבל זה גם יכול להיות.
תודה.
טוב, אז תודה רבה לסחבק, אתר לסטות הצעירים שמערכים אותנו.
קפטן אינבסט.
ותודה רבה לקפטן אינבסט, נותן את החסות שלנו, ולהתראות, נתראה בפרק הבא. ביי.
היי חברים, הגעתם עד לכאן? זה אומר שאתם בקטע של השקעות. חושבים על דירה ראשונה להשקעה? אני מזמין אתכם להזין לפודקאסט שלנו, פשוט נדלן. שם אנחנו מפשטים את עולם הנדלן עם מיטב המומחים בתחום. האזנה נעימה.